לכם אהבה עידה עם רב רבתי. השיר הזה נמסר לזכות קיר שושנה בת נחל גטל, זרה של קיימה, ומושי יהודה בן פשטינה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, ליונה קלוגר, יונה ברוך קלוגר, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא על עניין חנוכה, ראיית השם בבריאה מתוך התורה, הניצחון על תרבות יוון, על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה. שנינו בברייתא של סדר עולם לרבי יוסי בן חלפתא בפרק למד, כי כאשר מלאך אלכסנדר מוקדון, מלך יוון הראשון, פסקה נבואה מישראל. ולשון הברייתא, עד כאן יהיו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הד אוזנך ושמע דברי חכמים. המשמעות בזה, כי מכאן ואילך כביכול בריא העולם אינו מדבר יותר בעולם. וכפי שדורשת הגמרא בפרק הנזקים בגיטין נ"ו עמוד ב' על הפסוק מי כמוך באילים, מי כמוך באילמים ששומע חרפתו ושותק. כביכול בריא העולם שם עצמו אילם, ואין יותר דיבורים מפיו של בורא העולם. ומכאן ואילך, הד אוזנך ושמע דברי חכמים. הלימוד שבאים ללמדנו אינו רק לומר לנו מה קרה בשנה זו, אלא בזה שהתנה תולה זאת ביסוד מלכות יוון, הוא מתכוון ללמדנו שכאשר באה מלכות יוון לעולם, היא סילקה את הנבואה. אלכסנדר מוקדון הוא אשר יסד את מלכות יוון, כבש תחתיה כמעט את כל העולם כולו ושליטה עליו. מלכות יוון הייתה קצרת ימים ואף לא הגיעה ל-60 שנה, כפי שמפורש בחזון דניאל שפרשו הראשונים על ארבעת המלכויות, ונאמר על מלכות יוון, וכי עמדו תישבר מלכותו. וכך היה, כי נשברה מלכות יוון כמעט מיד אחר שעמדה, ואותו אלכסנדר כאמור הלך וכבש את העולם, וכשהחל לבסס את המלכות הסתלק מהעולם בגיל צעיר מאוד, כבן 33, ואחריו נותרה מלכות יוון זמן קצר בעולם עד שנכבשה בידי אדום. חוכמת יוון בעולם הוא על ידי אדום, כפי שפירש הרמב"ן בפרשת בלק, כי הפסוק ויצים מיד קיטים מתייחס למלכות רומי, והלא קיטים הם בני יוון, כמפורש בפרשת נוח, ובני יוון אלישע ותרשיש קיטים ודודנים. למדנו כי אדום היא כענף ממלכות יוון, שהשתלט וגדל להיות מלכות בפני עצמה, והמלכות הזו השתלטה בפועל כמעט על כל העולם כולו, ובעיקר השליט עליו כל מה שחידשה יוון, את חוכמת ותרבות יוון. מצינו בחזל במדרש איכה, אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים תאמין, הדה עוד הכתיב ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. והמהר"ל מבאר כי באמת כוחם של אדום הוא בידיים, והידיים ידי עשיו, ואילו יוון בני יפת עניינם הוא החוכמה והיופי, בהם מתבטא מה שנאמר ביפת יפת אלוקים ליפת, וכדברי הגמרא במסכת מגילה שהתירו לכתוב ספרים ביוונית, משום שיפיותו של יפת תשכון בעולי שם. החוכמה אינה שייכת לאדום, אשר מצד עצמם אינם חכמים, וכוונת הפסוק ועבדתי חכמים מאדום היא לאותה חוכמת יוון שאדום השליטה על העולם. החוכמה אינה שייכת לאדום, אבל היא נמצאת בידיהם. וכך מצינו שדרשו חז"ל בבראשית רבה בפרשת בריני בין הבתרים את ארבעת המלכויות, לך לך פרשה ממדלת, ואיילו כנגד יוון, ותור וגוזל זו מלכות אדום, תור הוא אלא שגזלן הוא. הכוונה בזה כי התור כשלעצמו הוא חסר כוח, עד כדי שהמחזיקו מעט בכוח עלול לקפח את חייו, אלא שהוא גזלן. אדום לקח דברים שאינם שלו, כל כוחו אינו, אינו משלו. החוכמה שייכת ליוון, אבל היא בשליטת אדום. הם אלו שמשליטים את חוכמת ותרבות יוון, אותה חוכמה שהשתלטה על כל המוחות למשך אלפי שנים. כך בני אדם חושבים ולומדים בעולם, כאשר כל המדים שעוסקים בהם היום שורשם ביוון. חז"ל מלמדים אותנו שהשתלטות יוון מסלקת נבואה מהעולם, והעובדה שמלך אלכסנדר שמלך אלכסנדר הייתה סיבה שהסתלק הנביא האחרון, כאשר באותה שנה מת מלאכי הנביא האחרון. עד כאן כתוב שם בסדר עולם רבה. היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך התחיל מהלך חדש. והרוצה ללמוד תורה, אחר שכבר אין נביאים, צריך להטות אוזנו לשמוע דברי חכמים. זהו הזמן של נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. התורה הייתה במהלך של נבואה בידי נביאים המדברים ברוח הקודש. ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה שהם החכמים. על החכמים אלו מאנשי כנסת הגדולה נאמר מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. צריך להבין במה משנה העובדה שנביאים מדברים ברוח הקודש. הרי רוח הקודש אינה מועילה כלל לדברי תורה, מאחר שלא בשמיים היא. ואם יאמר נביא שנתגלה לו משמיים לפסוק הלכת דברי פלוני, נפסק דינו ברמם, כי הוא נביא שקר ויחנק, מאחר שמכחיש את הכתוב בתורה לא בשמיים היא. והוא אומרם שאין נביא רשאי להחדש דבר מעתה בשבת קופדה לדבות כמה מקומות. ומעתה, מה החילוק בין היות התורה בידי נביאים לבין המסירה לאנשי כנסת הגדולה? הרי אלו חכמים ואלו חכמים, והתגלות ברוח הקודש אינה מעלה ואינה מורידה ואין בה שום תוספת, ואין הבורא שולח את הנביא לחדש דברי תורה. ההבנה בזה היא כי בזמן שכביכול בורא העולם מדבר עם בני אדם, מדבר עם הנביאים בעולם, הרי שכאשר דיבורו של בורא העולם נשמע בעולם, זה עולם אחר לגמרי, ודברי תורה מתקבלים אצלנו בצורה אחרת. ואילו אצל חכמי תורה שבעל פה נתחדש אופן מיוחד של דברי תורה, ויבוארו הדברים בעזרת השם לכמן. כאן בהבדל בין המצאות התורה אצל החכמים או אצל הנביאים, נמצאת נקודת המוצא להבין את הסיבה שהשתלטות יוון מסלקת את הנבואה מהעולם. וכי אין אפשרות שיתקיימו שניהם בעולם, אלא אם יש נבואה אין את יוון, ואם יש יוון אין נבואה. ומזה נבוא להבין את החידוש של מסירת דברי תורה לחכמי תורה, ונבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. לשון הגמרא בכמה מקומות, הנח להם לישראל הם אינם נביאים, בני נביאים הם. בני נביאים זהו אחד הכינויים של כלל ישראל. אחד ממעלותינו שאף אם איננו נביאים, אולם בני נביאים איננו. הכוונה בזה, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, אלו שהם מבקשים לתנבא הם נקראים בני נביאים. אלו המוכנים ומצפים לכך, אלה הם בני הנביאים. הנח להם לישראל, היינו שלישראל יש קשר ושייכות לעניין הזה הנקרא נבואה. ואילו העולם כולו מופגע מזה. שם אין מציאות כזו הנקראת נבואה. לפי שמחשבת יוון, המספר סיפורים על נבואה אומר דברי שקר, דברים בלתי אפשריים. זהו דבר שאינו שייך כלל. וכלשון הנביא הושע על האומרים, אביל הנביא משוגע איש הרוח, הושע תת זין. אין מציאות כזאת לפי דעתם הנילוזה. נקודת המוצא היא כי מרגע לידתו של האדם הוא נמצא בעולם, רואה בו המון דברים, וכך הוא גדל וקולט את כל המציאות כולה באופן שמה שהוא רואה זאת מציאות קיימת, מציאות אמת. וכך היא כל התבוננותו בעולם, כאשר כל מה שהוא חש, רואה וקולט בחושים, הכל נקבע אצלו כמציאויות אמת. באופן כזה הוא מנווט ומנהל את חייו בתוך המערכת הזאת. אנחנו ישראלים, הם אינם נביאים, בני נביאים הם. נקודת המוצא שלנו, כשאנו רואים את הדברים בעולם, ככל שאנו גדלים ונעשים מקבלי תורה באמת, הרי שאנחנו תופסים את העולם באופן שכביכול בורא העולם מדבר אלינו, מתגלה אלינו, מבקש מאיתנו. זו הרי עובדה ברורה שהחושים אינם ממרים לנו מציאות אמת. כל מה שאנחנו רואים הוא רק צבעים ותבניות שאין להם שום קשר ושום שייכות למציאות האמיתית. זהו שורש הדבר שכל הדברים בעולם נקראים בלשון הקודש דברים, משום שתפיסתנו צריכה להיות שהם אומרים לנו משהו. הדברים על אלו מדברים אלינו. כל עצם חופץ בעולם הוא דבר. אין לך דבר שאין לו מקום, אבות ד' ג'. וכן מצינו כי דבר הוא מלשון דיבור בגמרא בשבת, שדורשת מהפסוק כל דבר שיבוא באש תעבירו באש, אפילו דיבור יבוא באש. ומכאן שגם כלים שכל מלאכתם רק להשמיע קולות נקראים כלים לקבל טומאה, ולא רק כלי מעשה. כשיש נבואה בעולם, התפיסה הבסיסית היא שכביכול בורא עולם מדבר עם העולם. וכשבורא עולם מדבר, אז כל מה שנתפס בעולם נתפס כאיזשהו דיבור שבורא עולם אומר לנו. במצב כזה החיים אינם בתוך מערכת של מציאויות, כי המציאות האמיתית אינה נתפסת בחושים, וכל מה שנתפס בחושים אינו מציאות אמת כשל עצמו, אלא שהמציאות האמיתית מתגלה אלינו על ידי מה שמתגלה בחושים. המציאות האמיתית מדברת אלינו דרך כל הדברים שמתגלים בעולם. יוון באה לעקור את הדבר הזה. כל עניינה של תרבות יוון הוא שכל המציאות הוא רק מה שאנחנו רואים בחושים, למרות שהם עצמם יודעים שהמציאות הזו אינה המציאות האמיתית אלא מציאות מטעה, וכל אותם תבניות וצבים שנראים להם אין להם שום קשר לעצם מציאותם של הדברים, אבל מבחינתם זאת המציאות שבתוכה הם חיים ואותה הם מקבלים כמציאות אמת. לכן אצל יוון הדבר חשוב ביותר בעולם הוא לדאוג ליופי, להרמוניה, לסדר טוב של כל אותם דברים שאנו רואים ויודעים בוודאות שלא זו המציאות האמיתית. עניינם של יוון הוא לייפות את אותם המציאות הנראית לעין כמציאות במציאות האמיתית. היופי כערך בפני עצמו הוא חסר משמעות לחלוטין, אלא שכיוון שכך הדברים נראים לחושים, לכן יש איזושהי חשיבות בכך שהדברים נראים נעימים לעין והקלות נעימים לאוזן, אבל כל זה חשיבות חיצונית של דברים ואין להם שום קשר לחלק האמת של המציאות. נמצא שכשיווני בא לעולם הוא נמצא בתוך מציאות שכל כולה הוא מה שסובב אותו, מה שהוא רואה בחושים. ואילו כשיהודי בא לעולם, מאחר שהוא עומד על דעתו, הוא חי בתוך עולם אחר. הוא חי בתוך עולם של מציאות אמיתית של דבר השם. כך היו בני הדברים בזמן שהייתה נבואה בעולם. אז כביכול בורא העולם דיבר עמנו, דיבר עם העולם, עם כל בורא העולם. כשדיבורו של בורא נמצא בעולם, העולם כולו נתפס כדיבורו של בורא העולם. העולם עצמו מראה כי הכל נהיה בדברו. כשבא יוון לעולם והיא השולטת בו, אין כאן מקום לנביאים, ובהכרח הם יוצאים מחוץ לעולם. לא ייתכן שנביאים יהיו בעולם הנשלט על ידי יוון. העולם מפסיק להיות מקום עבורם. הנביאים והעולם שנשלט על ידי יוון הם שתי מציאויות הזרות זו לזו. אמנם אופן הגילוי מעתה ידבר על פי מאמר הגמרא בבבא בתרא, שמשכב בית המקדש אף פי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. פירוש הדבר כי חוכמתם של החכמים הוא בצירוף נבואה, וכפי שכותב הרמב"ן, אף פי שנתנה נבואת הנביאים שהיא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. המדובר הוא בחכמי תורה. התורה היא הדבר היחידי שנשאר בעולם שהוא כולו דברו של בורא העולם. כל התורה היא דבריו של בורא העולם. וכשתופסים ומבינים נכון ונעשים לחכם בחוכמת התורה, הרי שהחוכמה הזאת מחברת אותנו למה שנקראת נבואה. ועל ידנו שומעים בתורה שכביכול בורא העולם מדבר אלינו. וזהו עצם עניינה של התורה. התורה ניתנה לנו בסיני בדיבורו של העולם. וכפי שמקדים הפסוק לעשרת הדברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. ושם בסיני כביכול קיבלנו גם את הנבואה. נביא אקים לך מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. זה מה שהבורא עולם אמר למשה. ושם כתוב, וכאשר שאלת מי עם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל אמור להוסף לשמוע את כל השם אלוקי, ויאמר השם אליי היטיבו אשר דיברו נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך. נמצא שבמעמד הר סיני, באותו מקום שקיבלנו את דברו של בורא עולם, שם קיבלנו גם את ההמשך. דברו של בורא עולם ממשיך לדבר אלינו בנבואה. בדבר זה הוא המשך מעמד הר סיני. התורה שאנחנו לומדים מעיקר הדין הוא המשך מעמד הר סיני. אחר שהדין הוא שהתורה נלמדת כנתינתה, כשאנו לומדים תורה אנו חוזרים למעמד הר סיני ומקבלים תורה, ובזה אנו מצרפים את עצמנו שוב לשמוע כביכול את דברו של בורא העולם. בתורה בורא העולם מדבר אלינו, ואתה אחר שהנבואה נסתלקה מהעולם, אבל מן החכמים, דהיינו מלומדי התורה, מאלו שמבינים דברי תורה, מהם לא נטלה הנבואה. שם כביכול בורא העולם מדבר איתנו בתורה. הגמרא ביומא מספרת סיפור מופלא אשר נשמע כבלתי אפשרי. ועתניא ב-25 בטבת, יום הר גריזים הוא דלא למספד. זה יום מיוחד, יום 25 בטבת, לא מספידים. יום שביקשו כותים את בית אלוקי למאנג'רן מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו לנו. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה שכשמה שהם רוצים להחריב את בית המקדש? לבש בגדי כהונה ונתתף בבגדי כהונה. ומיקירי ישראלי מור ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הולכים זה מצד זה וללו אחים מצד זה, עד שלה עמוד השחר, כיוון שלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך, כיוון שהגיע לאנטיפרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה, כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפני, זאת אומרת, אלכסנדר מוקדון השתחווה לפני שמעון הצדיק. אמרו לו, מלך גדול שכמותך ישתחווה ליהודי זה. אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. עד כאן דברי הגמרא. אלכסנדר אכן היה מלך גדול שכבש את העולם כולו, וכשראה את שמעון הצדיק נבהל וירד והשתחווה לפניו. וכששאלו הכיצד ייתכן הדבר שמלך גדול כמוהו ישתחווה ליהודי זה, השיב להם כי את דמות דיוקנו של שמעון הצדיק הוא רואה בכל המלחמות מהלכת לפניו, ועל ידה הוא מנצח. הגמרא מביאה את הדברים שאמר אלכסנדר, משמע שאלו דברי אמת, וכן הוא ראה כי בכל הניצחונות שניצח ובכל הכיבושים שכבש בכל העולם כולו, הלכה לפניו דמותו של לא אחר משמעון הצדיק, והוא היה זה שניצח בכל מלחמותיו. וצריך להבין מה לשמעון הצדיק הכהן הגדול לצרונותיו של אלכסנדר. העניין בזה, אלכסנדר הביא לעולם את סיומה של תקופת הנביאים. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילה אחת אוזן אחר שמע דברי חכמים, כמו שכתוב בסדר עולם רבה. מכאן עוברת התורה מהנביאים להת אוזן אחר שמע דברי חכמים. תחילתם של חכמים היא בשמעון הצדיק, אשר עליו שנינו באבות. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה היו מאלו 120 זקנים, ובהם כמה נביאים. מגילה י' זין עמוד ב', חגי, זכריה ומלאכי היו אנשי כנסת הגדולה, והם היו הנביאים האחרונים, ושמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. היינו שהיו חכמים, אבל כבר לא הייתה שם נבואה, ונסתיימה המעלה של ובהם כמה נביאים. שמעון הצדיק היה הראשון לחכמים, ובו נסתיימה אותה מסירה של נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. בחינת החכמים שם אנשי כנסת הגדולה, זה שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, והוא הראשון שמצינו שנאמרה שמועה משמו. היינו שמר דברי תורה, ודבר תורה זה נקרא על שמו כמו ששנינו באבות, הוא היה אומר אבונו תמים בדים וכו' וכו'. ואילו כל משך הזמן ממשה רבנו ועד אנשי כנסת הגדולה לא מצינו שאמרו דברים בשם חכמים. דבר זה מדיוק בלשון המשנה באבות, משה קיבל תורה מסיני ומסירה ליהושע וישוע לזקנים, זקנים לווים, לווים מסירו לאנשי כנסת הגדולה. כאן במסירה לאנשי כנסת הגדולה נאמרה שוב בלשון מסירה, אחר שהמסירה הראשונה נאמרה במסירת משה ליהושע, ולא נאמר ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, כמו שנאמר קודם לכן בעברת התורה מישוע לזקנים הם לנביאים. הכוונה בזה כי ממשה רבינו ועד לאנשי כנסת הגדולה היה המשך של מעמד הר סיני, כמו שנתבאר בעניין הנבואה. ומעטה זו מסירה לצד אחר, מסירה מחודשת. משה מסר ליהושע, זה ממשיך הלאה עד שזה מגיע לשמעון הצדיק, ואז יש מסירה חדשה. יש כאן מצב שכבר אינו ממשיך מסיני כפי שהיה עד עתה. וכאמור, עד כאן היו נביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מעתה יוון הייתה צריכה לבוא לעולם כדי שיתגלו הפנים של נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הפנים של תורה שבעל פה שנמסרה לחכמים צריכים היו להתגלות על ידי סילוק נבואה מן העולם. הנבואה הייתה חייבת להסתלק מן העולם כדי שתתגלה התורה שבעל פה שבידי חכמים, ועליה נאמר הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הכוונה בדמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, כי ניצחונותיו של אלכסנדר לא היו במערכת טבעית, אלא הכל היה מכוון משמיים. כל מה שקורה בעולם מכוון לכך שהעולם יגיע לתכלית האמיתית, וכל המאורעות הגדולים בעולם כולם כפופים לאותו מהלך שכביכול בורא עולם מסתכל באורייתא ומנהיג את העולם. ועתה הגיע הזמן שצריכה הייתה להתגלות תורה שבעל פה, ושמעון הצדיק שהוא ראש וראשון לתורה שבעל פה הוא זה שסולל את הדרך בפני כיבושיו של אלכסנדר, אותם כיבושים שמסלקים את הנבואה מהעולם. והתכלית בכל זה יגלות את הנביאים ומסרו לאנשי כנסת הגדולה, שתתגלה תורה שבעל פה, אותו עומק מיוחד של הפנים של תורה שבעל פה שאינה יכולה להתגלות רק בזמן שכבר אין נבואה בעולם. חלק מהשינוי בתקופה זו שהחלו הדברים להיאמר מכוח חכמים הוא עניין המחלוקת בין החכמים, כי כל זמן שיש נבואה בעולם כל דבר נתפס כגילוי מלמעלה, ואז לא היו מחלוקות בדברי תורה. המחלוקות הראשונות החלו אחרי שמעון הצדיק, בזוגות שקיבלו מאנטיגנוס איש סוחו, שקיבל משמעון הצדיק. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, תקופה זו היא תקופה ששלטו יוונים בארץ ישראל, וכשעמדה מלכות יוון הרשה להשכיחם תורתך, וכחלק מכך הם הרגו את יוסי בן יועזר נשיא ישראל, ואז החלה מחלוקת על השמחה בחגיגת ט"ז עמוד א'. זוהי צורת לימוד תורה אצל חכמים. רק לאחר מכן מצינו שיש לשון צער בריבוי המחלוקות, כמו שכתוב בסוטה ממזיין עמוד ב', משרבו תלמידי הלל ושמי שלו שימשו כל צורכם, רבתה מחלוקת בישראל ונעשה את התורה כשתי תורות. אולם לא קודם לכן, באותם המחלוקות הבודדות בין הלל ושמי, אתה כשהיה צריך להתגלות עומק תורה שבעל פה, הגילוי של הת אוזנך ושמע דברי חכמים, הרי שכך גזרה חוכמתו התברך שיהיה הדבר באופן זה, כי על ידי השלטת יוון ותפיסתה בעולם מסתלקת הנבואה. כשמסתלקת נבואה אז העולם כביכול אינו שומע את הדיבורים מלמעלה, ומעתה אפשר לשמוע את הדיבורים מלמעלה רק בלימוד תורה. אולם בעולם כביכול דברו שבורי העולם לא נשמע, רק בלימוד תורה. שם אף הפי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. ואכן זה באופן של החכמים, ואין נבואה בפועל לגלות להם דברי תורה. אבל התפיסה שלהם בעצמה היא באופן של אם אינם נביאים, בני נביאים הם. מה שהם תופסים מתייחס לנבואה. זו תפיסה פנימית יותר, גבוהה יותר ושורשית יותר, אשר למי שאינו שייך לתורה אין כלל אפשרות להשתייך אליה או אפילו להבין מהי. כאן נמצא עצם ההבדל בין ישראל לעמים. מוריי ורבותיי, עוד יש לנו דברים לומר, אנחנו רק נסיים ונאמר שזהו הדבר שיוון הביא לעולם. יוון עוקרת את האפשרות של תפיסה גבוהה יותר, תפיסה פנימית יותר, תפיסה שהיא בגדר בני נביאים. לדיתו אין כזאת אפשרות, וכאן נמצאת המלחמה האמיתית נגד יוון, המלחמה לתעסק מה שנקרא ההבנה האמיתית. באף על פי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. צריך לתעסק בעומק תורה שבעל פה, להשתדל להבין את עומק דברי תורה. כשמשתדלים מבינים בעומק הדברים זוכים ורואים. זו היא ההבנה שאינה יכולה להיות נתפסת בכל שכל שהוא. ההבנה הזו היא ההבנה הנקנית מכוח סיני בעמל וביגיעה, מאותו הכוח שכביכול בתורה בורא העולם מדבר אלינו. אלכסנדר עצמו אומר, דמות יוגנו של זה מנצחת לפניי. ישנם פנים שעומדים לפני אלכסנדר, והם אלו שסוללים בפניו את הדרך לכל המלחמות והכיבושים שלו. לא אלכסנדר כבש ולא הפילים שלו, אלא מכוון בזה שכביכול בורא עולם מנהיג את העולם כך שאלכסנדר צריך לכבוש את העולם, ואותו תרבות שהוא מייצג והביא אותה לעולם היא תשלוט בכולם. כדי שתוכל להתגלות התורה שבעל פה, שהיא התשובה האחת ויחידה לכפירה של יוון, וזה שמעון הצדיק, שהוא תחילתו של תורה שבעל פה אחרי שפסקה נבואה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו, כפי שאמרתי, יש לנו עוד מה לומר בסייעת הדשמיה, על פי דברי הגאון רב משה זצ"ל, ובעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך בלי נדר, אם הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוח ואת המוח ואת האפשרות הכלכלית, נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.